טוב, שלום וברכה. אנחנו לומדים את בעצם מהלך כזה של נתיבות הלב. זה מהלך שנועד לשינוי של מידות שלנו, ואנחנו באמצע מידת הזהירות. דיברנו שמה המשמעות של מידת הזהירות? זה התבוננות. ויש כמה דברים שהם מונעים מאיתנו התבוננות, מפריעים להתבוננות שלנו. אחד הדברים זה טרדות, כל מיני דברים שיש בחיים שהם מפריעים לנו לחיות בקשב להוויה. דבר שני שמפריע, אומר על זה רמח"ל, זה סתמיות. כשאתה מתייחס לעולם בצורה סתמית, הכל סתם. הוא קורא לזה מידת הליצנות, אבל אני בכוונה לא משתמש בטרמינולוגיה של רמח"ל, כי הוא לפעמים אומר איזשהו ביטוי, ותוכן שלו הוא אחר, כמו נגיד זהירות, שזה פירושו של דבר התבוננות, אבל אנחנו חושבים שזה רק על המילה עצמה, ושוכחים את התוכן הפנימי. והתוכן הפנימי של הליצנות זה סתמיות. כן, זה דבר שני שמפריע לבן אדם אחרי התרדה, שמפריע לבן אדם לחיות בהתבוננות. מה פירוש סתמיות? זה ההפך ממגמתיות. אדם חי חיים שלו סתם. מה אתה עושה?
סתם.
זורם, כן, זורם, נכון. זורם, כמו שחבר'ה אומרים, דגים מתים זורמים. דג חי הוא לא זורם, הוא יכול לשוט נגד הזרם. זאת אומרת, כשלאדם יש מגמה בחיים שלו, כשהוא חי חיים לא סתם, אלא הוא חי עם משימה, עם מגמה, עם רעיון, כשחיים שלו תמיד מחפשים מה החשוב ביותר. אני לא חי סתם. מה אתה עושה? כאילו, רגיל. קמים, הולכים לעבודה, חוזרים הביתה, קצת מדברים, אישה ילדים, הולכים לישון, כאילו, סתם. חיים. זה דבר שהוא מפסיד מידת הזהירות. זאת אומרת, הוא חי סתם. אני חושב שכל אדם שהוא יודע למנוע את הבעיה הזאת של מידת הסתמיות, שזה הליצנות, הוא יודע שהוא מקיים איזושהי משימה בחיים שלו. משימה הזאת יכולה להיות שהוא לומד בכולל, או שהוא בונה יישוב מסוים, או שהוא לא עוסק במחקר רפואי, לא משנה מה. אבל הוא לא, בחיים, לא יגיד שאתה חי סתם. כל מה שאתה עושה, אתה עושה את זה כמין מגמה חיים שלך. זאת אומרת, יש מונח כזה בפסיכולוגיה, נקרא להיות פרואקטיבי. פרואקטיבי זה אומר שאתה חי ביוזמה שלך, שיש לך איזושהי מגמה, ולא משנה מה אתה עושה. אתה יכול ללמוד תורה סתם, ואתה יכול לעסוק בספורט לא סתם. זהו, אני חושב שמישהו שיושב כל היום, כל הבוקר בבית קפה, הוא לא חי חיים מגמתיים. אולי אני טועה. יכול להיות ש... אני כאילו... ממש
התנסית.
לא, דווקא התנסית. אני סיפרתי לכם את זה פעם, נכון? אתם זוכרים את זה? אולי לפני כמה... אני לפני הרבה שנים הייתי במשימה חשאית בברית המועצות. ואחד הדברים שהייתי צריך לעשות שם, זה לשבת בית קפה, ולקרוא עיתון ולשתות קוקה קולה. זה מה שעשיתי, וזה היה... אז, אני אז חשבתי, סיפרתי לכם שאני ישבתי ככה ליד בית קפה, יושב, קורא עיתון, שותה שם, ואני אומר לעצמי, אנשים שעוברים פה ברחוב חושבים, עוד אחד שם כלומניק, עוד אחד לא עושה שום דבר בחיים שלו, עוד, יש הרבה כאלה, כל היום אישים שותים קפה בבית הקפה. כן, אז זהו, אז דעו לכם שיכול להיות שהם כולם ממוסד, מחופשים, יושבים, מילאו את הדיזינגוף באנשי שבק, ולכל סבתא כזאת מתחת עם הכובע קש, מתחת לזה יש אנטנה. אבל, אתם יודעים, זה לא משנה מה אתה עושה. אתה יכול לעסוק במחקר, מחקר של פיזיקה גרעינית, וזה יהיה סתם. צריך להיזהר מחיים סתמים. זה דבר שני שמונע מבן אדם התבוננות, את מידת הזהירות. דבר שלישי שמונע, סליחה, ובמקום זה צריך לחיות ככה, שאתה תגיד לעצמך, מה היית עושה, מה הייתי עושה, איך הייתי חי, אם הייתי יודע שלא נשאר לי הרבה זמן לחיות. הוא יודע, שנה, חודש, שבוע, יום. זאת אומרת, ברגע שאתה יודע שזה, נגיד, נשאר לך שנה לחיות, אתה לא תשב כל יום עם משפחה, תחזיק ידיים לילדיך ותסתכל תמונות מאלבום, איך היה פעם וזה. בסדר, אתה אחרי שבוע תשתעמם. גם אתה יודע שנשאר לך לחיות שנה. אתה לא תשב עם זה כל הזמן. תתחיל לחיות. ככה. ככה צריך לחיות. כאילו נשאר לך מעט. אדם שהוא מבין שנשאר לו מעט לחיות, אז הוא לא מחפש, יש מונח כזה נקרא, להרוג את הזמן. מכירים את הביטוי כזה? זה מידת הליצנות.
לבלות,
כן. בלי, כן? זה, לשחוק את החיים שלך. ללכת לבלות אותם. הגישה באופן כללי של מידת הזהירות זה להתייחס לחיים כאילו זה יום אחרון של חיים שלך, או תקופה נגיד יותר ארוכה של חיים שלך. ואז אתה פשוט תעשה רק אותם הדברים שהם בעיניך באמת חשובים. באמת, באמת. אני זוכר שפעם ראשונה שאני הבנתי את העיקרון הזה, זה היה לי מאוד מאוד קשה להפנים את הרעיון. איך אפשר לחיות כאילו לא נשאר? אז אחרי כמה ויכוחים פנימיים וניסיונות, החלטתי באמת, אני אשתדל ככה לחיות. ואז אני שואל את עצמי, האם זה דבר באמת חשוב מה שאני עושה כעת? באמת, באמת. זה עכשיו הכי חשוב מה שאני עושה? אם לא, אני לא אעשה אותו. ואז קרה לי כמה וכמה פעמים שנסעתי באוטובוס ואמרתי לעצמי, מה שאני נוסע זה, לאן שאני נוסע, זה דבר הכי חשוב בעולם? דווקא עכשיו החתונה של בן דוד או של שם בר מצווה של אחיין? זה דבר הכי 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 חשוב בעולם שאני יכול לעשות ברגע הזה? לא. אז יצאתי באמצע נסיעה ונסעתי בכיוון הפוך. איפה שכן לדעתי הכי חשוב. ואחרי שעשיתי את זה כמה וכמה פעמים, פשוט נמאס לי לשלם, אז לא היה כרטיס כזה של שאפשר לנסוע 90 דקות, על כל כיוון היה צריך לשלם מחדש. והיה נמאס לבזבז זמן ולשלם וכל זה. אז החלטתי שלפני שאני עושה משהו, אני שואל את עצמי, עד עצם היום הזה, האם יש משהו יותר חשוב שאני יכול לעשות כעת? ואם יש, אני ברגע האחרון מבטל כל התוכניות, ואני עושה את זה. וגם עכשיו, אם אתם תמצאו לי משהו שאני יכול לעשות יותר חשוב מרגע הזה, אני בחצי משפט יעצור את השיעור ויצא החוצה. להפך. אני בונה בית ואני קונה מכונית ואני עושה הכל, כי אני מבין שבכל דבר שאני עושה, אני משתדל למצוא שם אידיאל למה אני עושה אותו. כן, גם בראייה שנשאר יום אחד, יש ערך שדבר כזה יהיה קיים, נגיד, יש מצווה לבנות בית. אז אני אבנה בית גם אם אני יודע. דרך אגב, זה קרה במציאות, אם אתם זוכרים, בזמן הפינוי, ביום פינוי של יישוב נצרים, היו שם אנשים שהם בנו בתים והם ראו איך באים טרקטורים וכל זה, ואיך כל הכוחות מפנים, לא היה להם כבר ספק, לא היו אשליות. הם עבדו והשקיעו גינות ותקנו בתים, עבדו עד הרגע האחרון. מה? כן, נכון. וישלימו את מקווה, כן, במקום, נכון. זה לא כדי שזה יעמוד מחר, אלא כיוון שעכשיו יש לך מצווה לעסוק ביישוב הארץ, אז תעשה את זה. מה יהיה אחר כך? זה לא תלוי בי. יש ערך בדברים שאנחנו עושים אותם כעת. אם יש, זאת השאלה. אם משהו אתה עושה, יש לזה ערך נצחי? אם כן, אז כן, מצוין, תעשה. אבל אם זה סתם, אז החיים כולם הם יכולים להיות סתם. לכן, אני חושב שזה הפתרון וזאת גישה ודרך איך לחיות חיים משמעותיים. זאת אומרת, זאת התבוננות של מידת הזהירות. אין לנו זמן לשאלות עכשיו, אני מצטער, פשוט אנחנו לא נצליח. זהו, דבר שלישי, שמונע מידת הזהירות. דבר שלישי זה חברה. רמח"ל אומר שבן אדם שהוא נמצא בין אנשים שהם מה שטויות וזה ובו והם אומרים מה אתה מבזבז זמן שיושב שומע את השיעורים של המכון מאיר, מה סתם שטויות, בוא יש לנו ברצלונה, נראה את ברצלונה, הוא ניסה לברצלונה, לא יודע מה שם, יש עוד כל מיני דברים. יש בית קפה ברצלונה, עוגת ברצלונה. אז החברה היא מאוד 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 משפיעה. מה שרמח"ל מציע, בעצם הוא לא אומר את זה ככה, אבל זה בעצם שדר של מידת הזהירות במסילת ישרים, זה שתחיו, תגורו על יד ישיבה. במיוחד זוג צעיר שאתם צריכים לחפש מקום איפה ש... לגור, אני ממליץ לא על יד אמא. לא משנה של מי, שלה או שלו. תחפשו לגור בקהילה של ישיבה. קרוב לישיבה, יש שם אברכים, יש שם עוד. קנה לך חבר. קנה לך חבר זה לא רק חבר אחד, זה כוונה של חז"ל, קנה לך חברה. חברה שאתה שייך אליה. שאתה בא, למשל, יש בממוצע, השיעור הזה שומעים פחות או יותר מה שאנחנו פה לומדים, אני הסתכלתי שם, חבר אמרו לי באינטרנט, בממוצע 4,000 איש עכשיו שומעים את השיעור שלנו. וזה רוב מוחלט מאלה שיושבים פה. אבל אני מכוון את השיעור שלי לא לאלה ששומעים עכשיו אותי באינטרנט. השיעור הוא בשבילכם. כי יש הבדל מהותי בין מה שאתה שומע את השיעור חי, כאן, גם אם אתה יושן בשיעור, מאשר אתה שומע אותו באינטרנט, עם כל הערכה שלי וכל הכבוד אנשים ששומעים אותו באינטרנט, זה הבדל שמיים וארץ, יום ולילה. מי שמגיע לפה, לשיעור, יושב וקורא את זה בצורה חיה. לא בגלל שאתם יכולים לשאול שאלות ואתם מדברים, ואני לא, גם לא כל כך נותן לשאול שאלות, כן? אז אני אומר רק בסוף, או רק בפרוסדור נדבר בסוף השיעור, והאמת היא שאנחנו כן מדברים בסוף השיעור. רק שנייה. לא רק בגלל השאלות, כי עקרונית שאלות אפשר לשאול גם במסכים. לא. ולא... זה יש עוד הרבה ממדים נוספים, אחד מהם למשל זה קשר חי, תורה חיה, בין רב לתלמיד, אבל לא רק זה. אתם נמצאים בחברה, בקהילה, אתם שייכים לקבוצה בין אנשים. וזה שאתם שייכים, אתם מדברים בהפסקות, בין עצמכם, אתם יודעים ש... אתם, זה לא משהו אינדיבידואלי, פה קורה משהו ציבורי. אתם רואים אחד את השני, אתם נמצאים בקשר, מזמינים אחד את השני, מתקשרים, נהיים חברים, משפחות, כל הדברים הללו, זה מאוד משפיע. עיקר הלימוד הוא לא וירטואלי. עיקר הלימוד זה חיים, תורת חיים. ויש אנשים שהם עוזבים בתים שלהם שם, עוזבים את העבודה ואת המשפחות ואת היישובים, מגיעים, יושבים פה, לומדים במכון מאיר, ואחר כך הם חוזרים הביתה ברמה אחרת לגמרי, משנים את המשפיעים על המשפחה, הכל אחרת. וזאת כוונה של רמח"ל במסילת ישרים כשהוא אומר חברה. היא שיכולה להוציא את האדם מן העולם ויכולה להכניס אותו לעולם. זה מה שאני מציע. תבואו לשיעורים, לא בדיעבד, לא באינטרנט, אינטרנט זה בדיעבד. טוב, וכמובן זה יותר טוב מכלום. טוב, זה הדבר שלישי. עכשיו, כאן רמח"ל סיים, אבל... אני, לעניות דעתי, רוצה להגיד שיש עוד משהו שלי אישית גם היה יכול להפריע. יכול להיות שרמח"ל דיבר באופן כללי, אבל אני לעצמי ראיתי שיש עוד משהו שאני יודע שזה משפיע עליי, להתרחק ממידת הזהירות. מה שמשפיע עליי זה אם אני עושה איזושהי עבירה. עבירות גם משפיעות. על קליטה שלך. אני אתן לכם דוגמה. אם אתם זוכרים, כשאחים של יוסף מגיעים למצרים לשבור אוכל, יוסף אומר להם, אתם מרגלים. לא, לא, אנחנו לא מרגלים. כן, אתם מרגלים, טוב, 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 זהו, תלכו. משחרר אותם, רק שמעון נשאר. הם הולכים. הולכים, פתאום פותחים במלון, בדרך, פותחים את העסקים שלהם, מוצאים את הכסף. וחז"ל מסבירים שהם הציעו את זה בצורה כזאת, שזה ברור לכל עם שזה לא טעות. איך יכול להיות, איך יכול להיות? ואז הם קלטו את הרעיון שאנחנו דיברנו עליו בתחילת השיעור, בשיעור הקודם, עם האוטובוס, שהוא פותח את הדלת, נסגר את הדלת, פתאום הם קלטו את... דבר השם על ידי חיים שקרו להם. שזה לא מקרה זה שעצרו אותם, שחשבו אותם למרגלים, ששמו אותם כך, זה לא מקרה, אלא הכל קשור, הם פתאום שמעו את דבר השם באמצעות החיים שלהם. ואז את הרגע הזה של התעוררות, תורה מספרת את זה בצורה מאוד מאוד דרמטית. תשימו לב שבתורה כמעט, מעט מאוד, משתמשים בתיאור רגשות. תמיד זה משהו שזה, הוא הלך, הוא חזר, הוא ראה, הוא ישב, אבל אין רגשות כמעט. ויש כמה רק מקרים ששם פתאום רגשות כאלה מתארים את התחושה של אחים של יוסף. כתוב, והחרדו איש אל אחיו לאמור. כשהם מצאו את הכסף, פתאום הם קלטו הכל. פתאום הבינו שכל זה זה לא מקרה, ושזה זה, זה קשור לזה שהם מכרו את יוסף. פתאום הם קשרו, הבינו הכל. אז כתוב עליהם שיחרדו איש אחיו, כן? ויצא ליבם, כתוב, כן? ביטוי כזה, ויצא ליבם. ויחרדו איש אל אחיו למור, מה זאת אלוקים עושה לנו? לא למה הוא חשב אותנו של מצרים, אנחנו בכלל לא מרגלים, איזה מישהו גאי שזה, איזה מצרי רשע, למה הוא חשב עלינו ככה? זה אנשים שאין להם מידת הזהירות. אבל כשאתה מבין שמה שקורה זה קשור, הכל שייך, הכל זה, ואתה מנסה להבין משמעות של מה שקורה, זה מידת הזהירות. זאת מידת זהיר, כן? אצלכם זה מקור שבע, תסתכלו. ויאמר איש אל אחיו, הוא שב כספי, וגם הנה במחרתי, ויצא ליבם, ויחרדו איש אל אחיו למור, מה זאת עושה אלוקים לנו? זה מה שקורה לנו עכשיו. זאת הייתה מידת הזהירות. התבוננות למה שקורה לך. ולמה הם לא שמעו קודם? הרי דברים הללו כבר קרו, כל מיני סימנים היו לפני כן. למה הם לא קלטו? וכאן אני אומר, יש דבר נוסף שאותי מוציא מהקליטה של התבוננות. זה כשאני עשיתי איזושהי עבירה. הרי זה שיעור פשוט, מה? בני יוסף, כל השבטים, יהודה ולוי, ראובן, יששכר, הם לא קראו את מסילת ישרים? הם לא ידעו את דבריו של רבי פנחס בן יאיר, שתורה מביאה על ידי זהירות? למה הם לא קלטו קודם? למה לא הייתה להם מידת הזהירות? ובגלל שהם בגדו באח שלהם, אז היכולת הזאת נסתמה להם. זה יכולת דקה, זה חסד אלוקי, כשיש לך כישרון הזה לקשר בין הדברים, כשאתה חי בזהירות הזאת, לקשר בין הדברים שקורים לך. וזה מה שאני שמתי לב שזה קורה לי. חטא סותם. פעם אני קלטתי את עצמי שהייתה לי דעה שם, משהו שם היו, הם אמרו ככה, אלה אמרו ככה, אמרתי, החרדים הם מגזימים. זה שום נושא. הגזימו. פתאום אמרתי לעצמי, תעצור, יש משהו שאתה עשית משהו לא בסדר. זה שיש לך דעה על ציבור שלם בעם ישראל, ושיש גדולי ישראל וחכמים וטובים וצדיקים יותר ממך וכל זה, שיש לך דעה עליהם. בטח אכלת איזה חרק. אולי איזה שם אורז היה לא מבורר מספיק טוב, אולי עוד משהו, כי אחרת איך זה? הרי אתה מבין שזה פשוט טיפשי, פשוט טמטום גמור, שיש לך דעה עליהם וכל זה. מי אתה, מה אתה, מה אתה מבין, מה אתה יודע. פה זה עם ישראל מעביר את הגישה הזאת מדור לדור וזה זה, ואתה עכשיו, יש לך דעות. ברור שאיפה שאתה טעית. משהו שם, אולי אכלת משהו לא מבורר. זהו, לא, אני חושב שזה עניין של מידת הזהירות. זה מידה של אצילות, של ענווה. שאתה חי חיים שלך באמת, אנחנו כבר היינו צריכים לסיים, אבל אני חייב לספר לכם משהו לסיום, סיפור קצר שאולי הוא ימחיש את כל זה. פעם, אני, בצבא אני בתפקיד של חבלן, כבר אני לא הולך למילואים כי, הרבה שנים, כי אני כבר עברתי את הגיל, אבל כשזה תפקיד חבלן. ויום אחד הקפיצו אותנו, ברמת הגולן היינו, הקפיצו אותנו לשדה מוקשים, ששם איזה פרה התפוצצה או משהו כזה, היה צריך דחוף משהו שם לטפל בגדרות ששדה מוקשים נפרץ. הגענו לשם, והתברר שזה יש מי שבעניינים הוא יודע, זה מקום ידוע, כולם מכירים אותו, החבלנים שבחבורה מכירים אותו. יש ברמת הגולן איזה מסוק סורי שנפל אז במלחמת יום כיפור, וכשמסוק נפל התפזרו בו הרבה תחמושת, חיה, תחמושת חיה, פצצות, כל מיני דברים. ואז לא היה זמן ומלחמות, עניינים, אז במקום לטפל בכל זה, פשוט גידרו את כל המקום הזה, ועשו מזה די מוקשים. אני לא יודע אם היום זה עדיין קיים, משהו ש... אבל לפני לא מזמן, כמה שנים, זה היה פשוט שדה מוקשים. וזהו. אז אנחנו נכנסנו, חבורה של החבלנים, נכנסנו לשדה מוקשים הזה כדי לנטרל את כמה דברים ולתקן גדרות. אבל בדרך כלל לא מנטרים, פשוט מתייחסים, זה כמוקש וזהו, הוא גלוי. אז לא צריכים לעבוד איתו, כי היה מסוכן לעבוד, או שהיה צריך לפוצץ הכל שם, זה היה מסובך. בקיצור, נכנסנו לשדה מוקשים, התחלנו לעבוד, מטפלים וזה 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 וזה, ולא שמנו לב שיחד איתנו לשדה נכנס נהג שנסע יחד איתנו. והוא לא חבלן, לא מקצוען, סתם בחור טוב, נשמה גדולה, אבל הוא לא מבין בדברים האלה. והוא נכנס יחד איתנו, וזו הייתה טעות שלנו, זו הייתה אחריות שלנו, אנחנו לא היינו בסדר שנתנו לו להיכנס. והוא נכנס, והוא פעם ראשונה ראה את המקום, הוא היה מאוד מופתע. הוא אמר, וואו, תראה מה זה, מה זה, מסתובב ככה עם זה. וניגש לאחד הפגזים, ואומר, תגיד לי, כל זה, זה ממש אמיתי כזה? זה בום. ונתן, בום, מכה ככה לפגז. כולם קפו שם במקום, ראו את זה, אז התחילו לצרוע, עוף מפה, ואני תפס אותו ככה, זהו, יעבתי אותו, משדה מוקשים החוצה. מה קרה, מה קרה, התחיל בלגן, הסברנו לו, בסדר. ואני הרבה פעמים שואל את עצמי, האם אני לא מסתובב ככה בחיים? אני לא אומר שחיים הם שדה מוקשים, להפך, אני חושב שחיים הם ספר פתוח ומדבר, אבל לקרוא אותו צריך להיות בקשב, בזהירות. נעצור כאן. למה שבת שלום? אנחנו עוד באמצע.